תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורכי הדין רחל שחר, יגאל בורוכובסקי ודוקטור מנשה כהן.
שלום, ערב טוב, אנחנו בעוד תוכנית של תוכנית הסכסוכים. ערב טוב מנשה.
ערב טוב תמר, מה שלומך?
אני מצוין, כיף שחזרת,
כיף
ברוך
לחזור,
שובך.
כיף לחזור, תודה. הרבה זמן, אבל כיף.
אתה יודע, חשבתי על זה הבוקר כשזכרתי, כשחשבתי על זה שאנחנו נפגשים היום ברדיו, שתוכנית הסכסוכים, תוכנית שמדברת על סכסוכים ואיך לפתור סכסוכים, זה כל כך, מדינה כל כך מסוכסכת מכל הכיוונים ופנימה והחוצה ובתוכנו, ואנחנו עכשיו רבועים סכסוכים. נראה שאנחנו לא מעולים בזה. יש לנו מה להשתפר בפתרון סכסוכים.
זה נכון, אבל בשביל זה אנחנו כאן, לחשוב על כל מיני מודלים, כל מיני אפשרויות, אולי קצת להשתנות גם לחנך את הציבור בכלל, שאפשר גם אחרת. כן. אני מאמין בזה שאפשר גם אחרת.
בטח. אז אני מקווה שאנחנו את המעט שלנו מצליחים לעשות כדי לעשות שינוי קטן.
כן, בואי נעשה. נתחיל במשהו שהוא עושה שינוי קטן וטוב.
משהו קטן וטוב.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
דוקטור הדס למדני איטקין, מייסדת ומנהלת מיזם לזרוע אור, איתנו על הקו?
ערב טוב תמר, ערב טוב מנשה.
היי הדס.
היי.
מה שלומך?
הרוב טוב, והשאר או בטיפול או הרוב קובע, ככה אבא שלי אמר.
טוב, אתם, מה שבטיפול, אז חלק מזה זה בידייך בטיפול. תספרי לנו קצת על המיזם שלכם.
אוקיי, אז מיזם שיחד עם שותפות הקמנו בתחילת המלחמה לפני שנתיים, כשאנחנו מעודדים אנשים מכל הארץ, מכל המגזרים, מכל הגילאים, לגדל צמחים בעציצים, כדי שאחר כך נוכל להעביר אותם בצורה מתואמת לכל מי שאיכשהו קשור ונפגע מהמצב, שזה בערך חצי מדינה היום. זה התחיל במפונים, במלונות ובמרכזי המפונים, אחר כך בפתרונות הביניים שהם עברו אליהם, היום זה בעיקר ביישובים המשתקמים, וגם בבסיסי צבא, בתי חיילים בודדים, משפחות של מילואימניקים, מרכזי טיפול, מרכזי הנצחה, משפחות שכולות.
וואו, והרשימה לא נגמרת.
כן, זה רק הולך, והמעגלים מתרחבים, אבל המעגלים מתרחבים גם בקרב המתנדבים וגם בקרב המקבלים.
אני מבין שהגעתם ל-70 אלף עציצים?
חגגנו לפני יומיים 70 אלף, כן.
מדהים.
טרף ה-70 אלף.
תספרי לנו בכמה מילים, מה טוב בעציצים? כלומר, אני יכולה, יש לי את התשובות האינטואיטיביות שלי, אבל... למה עציצים? מה זה נותן למי שמקבל אותם, מי שמארח אותם, מי שמטפל בהם, מי שמגדל אותם?
קודם כל, כבר אמרתי את התשובה שזה טוב גם למי שמגדל אותם וגם למי שמקבל אותם. אז זה השוד קודם כל במיזם, שהוא טוב גם למתנדבים וגם למקבלים. קודם כל, הצמח הירוק זה משהו שהוא טבע שכל כך... חסר לנו בימים אלה, ובמיוחד להרבה אנשים שמאז שבי באוקטובר היה חסר להם בגלל הפינוי מהבתים, וזה משהו שבמיידי אפילו לא צריך להיות מדובר, עצם השהייה במרחבי טבע, ויש המון מחקרים שתומכים בזה, השהייה
בקרב
צמחים עושה טוב, כבר ברמה ההורמונלית וחומרים אחרים שמופרשים לנו במוח. ומעצם היותו של הצמח גם משהו שגדל לידינו, אנחנו מרגישים או רואים את הצמיחה שלו, את ההתגברות שלו על המכשולים, יש פה הרבה רבדים עמוקים יותר שעושים לנו טוב, פשוט ככה.
הדס, אני רואה שהגעתם פה ל-1400 מתנדבים, זאת אומרת, אתם נותנים פה עבודה, יפה מאוד.
כי תראה מה זה מנה, שזה 1400 מתנדבים מגיל גן עד הגיל השלישי, זה עוד משהו מדהים במיזם הזה, כולם יכולים.
נכון.
אכן, וכולם יכולים, וזה עושה את הבדל, זה נותן משמעות, זה נותן תחושת מסוגלות, הצלחה, שכל אחד יכול, וכולנו חלק ממשהו מאוד גדול, כל אחד מאיתנו תורם בקטנה את שלו, וכולנו ביחד באמת עושים משהו גדול.
הנה, זה מחבר, הנה, בדיוק תמר דיברת
מחבר,
על...
מחבר, לגמרי מחבר.
שאנחנו סכסוכים, וזה, תראה איזה דבר יפה זה לחבר עם הציצים ועם ירוק, ומגיל גן עד גיל שלישי, כולם ביחד נרתמים ועושים דברים לעזור לאחרים.
ואני מבינה...
מכל המגזרים, מכל הקשת הפוליטית, מכל, אנחנו פשוט עושים את הדבר שאנחנו רואים מטרה, בלי שום קשר מאיפה באנו ומה אנחנו עושים בשאר הזמן, או דעתנו בשאר הזמן.
והדגש הוא יותר על הציצים שאנשים יקבלו הביתה, או הקמת גינות קהילתיות, ציבוריות, איך...
גם וגם וגם. אנחנו מקבלים, המתנדבים שלנו, מגוון מאוד גדול, גם של צמחי בית להציצים, גם צמחי מרפסת, גם צמחי גינה לגינות הפרטיות, גם לגינות במרחבים חינוכיים, וגם לפעמים לגינון הציבורי של היישובים.
הכל הולך. אז בואי תגידי לי איך אנחנו יכולים לעזור לך, ואיך יכולים לרתום באמת עוד ועוד מתנדבים.
נכנסים לגוגל, כותבים את המילה, את צמד המילים מזרוע אור, החיפוש יעלה מיד את האתר שלנו. באתר אפשר גם להתרשם ולראות את הפעילות וגלריית תמונות, גם סרטון היכרות, ונרשמים שם. יש אפשרות לפנות אלינו בשאלות, או דרך האתר, או במייל, או בפייסבוק, או באינסטגרם, בכל פלטפורמה שאתם רק מרגישים איתה נוח, אפשר לפנות אלינו ולקבל הכוונה ותמיכה, וזהו, ובואו איתנו.
יופי. דוקטור הדס למדני איתקין, המון המון תודה. תמשיכו בעבודה הברוכה והמדהימה שאתם עושים.
תודה.
לטובת המתנדבים ולטובת אלה שמקבלים. והמון הצלחה מכולנו.
תודה רבה.
תודה לכם, ונמשיך לזרוע אור.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
טוב, ואנחנו ממשיכים לאורחים שלנו. אז האורחת הראשונה היא השופטת, כבוד השופטת בדימוס, מירה רומפלי, שהייתה שופטת בבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, ועכשיו היא פרשה והיא מגשרת בתחום של ענייני משפחה. אז אולי ככה נתחיל, מה מייחד את הסכסוך המשפחתי? הרי את כשופט, את יודעת שגם יש סכסוכים רגילים, אזרחיים, מסחרים, מה מיוחד שאנחנו מדברים על ענייני משפחה? יש איזה משהו שאת יכולה מהניסיון שלך לבוא ולהגיד, זה באמת משהו שונה, משהו מיוחד, ואיך את מתייחסת לזה?
קודם כל, ערב טוב לכל מי שנמצא כאן ולכל המאזינים. אני מודה על הזכות שניתנה לי להיות כאן. וכן, אני בתור מי שפרשה מכס השיפוט, אני באמת רואה את זה כשליחות ללכת עם העניין הזה של גישור. גישור זה משהו שבעיניי כל החברה כרגע צריכה אותו. וכמו שככה דיברתי קודם, בעצם המשפחות הם מיקרו-קוסמוס של החברה כולה. ובענייני משפחה, הגישור מקבל עוד יותר הכרח וצורך. בבית המשפט אתה יכול באמת לתבוע בתביעות שונות, צדדים שונים, ואני לא מדברת רק על זוגות, זה יכול להיות משפחות שלמות, אחים, אחיות, הורים, ילדים, בני זוג, תיקי הזוונות, כולם ככה מכינים את מה שיש להם להגיד, את הנשקים, את כל הרפש, את כל הדברים הכי גרועים שהם יכולים
להחיש. שראית כבר הכל שם בבית המשפט.
האמת היא, לפני שהייתי שופטת, הייתי עורכת דין 20
שנה. אז ראית את זה מהצד הזה גם.
וחשבתי שראיתי הכל. אבל כשנכנסתי לאולם, גיליתי שלא ראיתי עולם. זה פשוט מדהים. והגישור הוא באמת דרך פלטפורמה הרבה הרבה יותר נכונה לפתרון סכסוכים בכלל ולפתרון סכסוכים משפחתיים בפרט.
למה? למה? מה יש במשפחה שגישור כל כך חשוב?
הסכסוך המשפחתי הוא בנוי רבדים רבדים. הוא הרבה יותר עמוק מכל סכסוך אזרחי אחר. לא רק זה, אלא אם נחשוב רגע, אז נגלה בעצם שכל... כל סכסוך משפטי, משפחתי, הוא צופה פני עתיד. הרי כל סכסוך שדנים בו בבית משפט, הוא בעצם קרה אירוע, אירוע סכסוך, ובוחנים אותו ברטרוספקטיבה אחורה. הסכסוך המשפחתי הוא גם צופה פני עתיד. יש לנו ילדים שצריכים לגדול, יש לנו זוגות אולי נפרדים, אבל הם מתגרשים, אבל יש להם עדיין משפחה לקיים. כלומר, זה לא רק... פותר את הסכסוך הנקודתי, ופסק דין אולי יכול לפתור סכסוך נקודתי, אבל הוא לא יכול לפתור את כל מה שבא אחר כך, וכל הזמן באים דברים אחר כך.
בדיוק דיברתי על זה פה שבוע שעבר, שבגישור המשפחתי או בהסכמים המשפחתיים, אתה לא רק סוגר את העבר, אתה מתכנן את העתיד שלך. יש לכם הרבה פעמים לזוגות, יש להם יותר שנים של הורות משותפת,
בנפרד.
לא כבני זוג, מאשר כן כבני זוג, ואיך, איזה מערכת יחסים, אתה רוצה עם הבן זוג שלך, איך, זה ממש לבנות עתיד חדש, את המבנה המשפחתי החדש, וניוז פלאש, זה לא חייב להיות בקרב, וזה לא חייב להיות בלמשוך את השמיכה אחד לשני, אפשר ממש לתכנן משהו ביחד ש...
זאת אומרת, מה שאתם אומרות למעשה, שזוגות אסור להם למעשה להגיע להכרעה, כי הכרעה בבית משפט היא למעשה סוגרת משהו אחר, אבל היא לא באמת צופה את העתיד, לא מתכננת להם את העתיד, הכרעה כזאת או אחרת לגבי זכויות. ולעומת זאת, כשמגיעים להסכם, אז אם עושים את זה בצורה נבונה, אז אפשר להסתכל על העתיד ולבנות נכון לשני הצדדים, יש ילדים קל וחומר, זאת אומרת, לעשות את זה הרבה יותר נכון וחכם וטוב לכולם.
אני אחדד את מה שתמר אמרה קודם, שבעצם אתה מייצר מנגנון, מנגנון שיפעל כל הזמן, גם בעתיד. ולא כל רגע, אגב, ובתור מי שכיהנה וכתבה כמה פסקי דין, אז גיליתי שבבית המשפט למשפחה יש כל הזמן תיקים חוזרים. זאת אומרת, אתה חושב שסיימת את התיק, אבל אחרי שנתיים, או-או, זה חוזר.
כי בעצם בני הזוג, בני זוג שהבאת אותם להסכם, שהגיעו, מה זה שבאת, סליחה, שקיבלו פסק דין בעניינם.
נכון, נכון.
זה הרבה פעמים אנחנו אומרים שכשאתה בגישור, אתה הרבה יותר מחויב למה שנכתב.
נכון,
כי אתה שותף לפסק הדין, ואתה שליטה בידיים שלך.
לא רק זה, אלא זה בעצם, כאשר אדם מסכים למשהו, אז הוא בעצם לוקח אחריות, הוא מסכים, הוא מחליט, הוא מחליט להסכים.
עליו, הוא לא באמת מסכים עם זה, והוא אף פעם לא יסכים עם זה באמת.
בדיוק, מי שהפסיד במרכאות, הוא אף פעם לא יסכים לזה, הוא אף פעם לא יקבל את זה. וזה הרבה פעמים גם גורם למין תינה כזאת, שנמשכת עם השנים. ואז זה בא לידי ביטוי אצל הילדים. זאת אומרת, אם מישהו כעוס וזועף וחושב שעשו לו עוול, אז הוא הולך עם זה כל הזמן, הוא חי עם זה. זה בא לידי ביטוי אצל הילדים, זה מרירות, זה גם אף פעם... כל הסמכות, או סתם אירועים בבית הספר, או הכל מאוד 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 קשה, מאוד מאוד...
טעון.
טעון, וכן, ולא נעים בכלל.
וגם יש עוד אספקט, אמרת, לא צריך להגיע להכרעה, כי זה צופה פני עתיד, יש עוד אספקט שלא נכון להגיע להכרעה, כי, וזה מעניין אותי לשמוע מהזווית שלך כשופטת, שהכלים שיש לבית משפט, הם גם מצומצמים, כלומר, אנחנו בודקים רק זכויות משפטיות, וזה גם מאוד בינארי, זה כן, לא, בעוד בגישור, את יכולה למצוא פתרונות יצירתיים על כל הקשת.
זה בהחלט נכון. כלומר, מה שבית משפט, בסך הכל בית משפט הרי הוא מקום, הוא מאוד מאוד נוקשה, מאוד מאוד יבש, יש ארגז כלים מסוים, ורק איתו ניתן לעבוד. עכשיו, ההלכות הן טובות באופן כללי, אבל כל משפחה יש לה את העניינים שלה, ולא תמיד הן מתאימות בדיוק למשפחה הספציפית הזאת.
בגישור אפשר לעשות טיילור מייד.
בדיוק, בדיוק. בהיותך שופט, אתה כפוף לדין ולהלכות הקיימות. ויש מקרים שזה אין מה לעשות, זה לא תואם. ולפעמים אתה, כשופט, אתה מסביר את זה לצדדים, ואתה אומר להם, תקשיבו, אני, זה נכון, אתה צודק, ואת צודקת, ואתם צודקים, אבל אני מוגבל, אני יכול או שחור באמת, או לבן. אין לי משהו אחר.
אין לך מרחב תמרון כמו שיש בגישור.
בדיוק, ולעומת זאת, בגישור באמת זה נפתח מנעד שלם של אופציות. לא רק זה, אלא גם הפתרונות הם יצירתיים. אתה תמיד חושב מחוץ לקופסה, תמיד אתה חושב למשהו שהם לא חשבו, שלא קיים בחוק. ולא רק זה, אלא בגישור אתה בעצם מגלה את מה באמת האנשים רוצים. והרבה פעמים יש הבדל עצום בין מה שהם תובעים, עותרים לו, לבין מה שהם באמת רוצים. והם עצמם לפעמים לא יודעים את זה אפילו.
מה שאמרת עכשיו זה ממש עולם הגישור על רגל אחת, על שתי הרגליים. גם לנתח יחד עם הצדדים מה באמת הם רוצים וצריכים כשמנקים את הרעש. והדבר השני הוא באמת היצירתיות. וזה בכלל בגישורים. כשגם משפחתיים, גם מסחרים, למצוא את הפתרון היצירתי שיענה על הצרכים העיקריים של שני הצדדים, מה שבאמת כשופט אתה... מאוד מוגבל.
נכון, זה בעצם, אפשר לומר, המילה צדק, זה בעצם בית משפט הוא פוסק כביכול מי צודק, אוקיי? ואנחנו יודעים שמלחמות על צדק נגמרות רק עם מפסידים.
יהודה מיכאי כתב, לא, איפה שצודקים, לא גדלים בחיים.
איפה שצודקים, לא גדלים, נכון, נכון. ולעומת זאת, הגישור הוא באמת עולם ומלואו, ועכשיו, אני בתור... כן שופטת בדימוס, אז אני משלבת בין בין הידיעות השיפוטיות שלי, זה שיפוט הרי, זה איזשהו קישור שאתה גם מפתח אותו, אתה לומד כל כך הרבה דברים על בני אדם, על סכסוכים, על סיטואציות, על מורכבויות, על רגישויות. אז אני משלבת באמת בין באמת הפלטפורמה הזאת שקוראים לגישור, לבין היכולות או הכישורים השיפוטיים שלי, שאת העבודה השיפוטית עצמה אני מאוד מאוד אוהבת. אז כך, מה שאני עושה היום, זה אני ככה מזקקת את מה שאני באמת אוהבת, משלבת את כל היכולות האלה.
בתור מומחיות ומנוסות בתחום המדיני המשפחה, יש לנו פה שתיים רציניות ונחשבות, למה הגישור במשפחה שמתחיל ממש בתחילת ההליך, הוא לא כל כך מצליח, אבל אם עושים את זה בשלב יותר מאוחר, אז יש יותר סיכויים. מה, בגלל שנגיד בהתחלה זה נורא טעון, ואז לאט לאט מבינים שאין מה ללכת לבית משפט ולהמשיך ולהפסיד זמן וכסף ואנרגיות, ואולי כן כדאי לסגור. למה בהתחלה זה לא כל כך מצליח?
אני אתחיל. אוקיי.
יש לי כמה תשובות.
אוקיי, כן, קודם כל יש הרבה תשובות. כן. אין לנו מספיק זמן, אני כבר אומרת, אבל אנחנו נקצר. כן, יש הליך באמת, המחוקק כן רצה בעצם לאפשר איזשהו הליך גישורי.
גישור חובה, כן.
בדיוק, שזה אוקסימורון כשלעצמו, גישור חובה, כי גישור לא יכול להיות חובה. אבל כן, זה מה שנקרא יישוב סכסוך. היום לא ניתן להגיש, למעט בעזבונות, לא ניתן להגיש תביעות, אלא לאחר שהגשת בקשה ליישוב סכסוך. במסגרת היישוב סכסוך, אתה מגיע ליחידת הסיוע של יד בית המשפט, ושם יש עובדת סוציאלית, יש גם עורכות דין, לפעמים תלוי, ומנסים באמת להגיע להסדר.
ולמה לא מצליחים?
אני חושב, קודם כל, כנראה שחלק, בדיוק, אחוז מאוד נמוך. ובאמת שאלה טובה למה. אני חושבת שאחת הסיבות זה שאנשים, בסופו של דבר, הם כן רוצים להגיע לבית משפט כדי לצעוק את צעקתם. יש להם הרבה דברים שהם רוצים להגיד. ומחכים לרגע הזה, גם אנשים יש להם מין ציפייה כזאת שבבית משפט, פתאום, אני לא יודעת, הקשת תהיה בכל הצבעים, והשמש תזרח והכל יהיה טוב. ומחכים לזה. אז אם עוד לא נותנים להם את ההזדמנות בכלל לפתוח את הפה בבית משפט, אז הם מרגישים שהם כאילו החמיצו את ה... את מה שהם לשמו באו. ויש גם עניין של בשלות באמת. יש הרבה פעמים שאחד מהצדדים כבר בשל, כן? ויש אחד שהוא רוצה עדיין לריב. הרי לריב זה איזשהו תהליך פסיכולוגי בעצם.
מה שאמרת בהתחלה, שאנחנו רוצים לריב.
זה גם לשמור על קשר. זה שומר הצד של לצורך העניין שלא בחר בפרידה הזאת. ריב הוא קשר, הוא עדיף על אין קשר להרבה אנשים. יש עוד עניין לדעתי שאתה... מגיע כל כך, צריך לעשות איזשהו שינוי ממש טרנספורמטיבי בתפיסה של האירוע הזה. כלומר, אתה מגיע, וגם אנחנו, אתה מאוד מאוד כעוס ונעלה ומשבר אמון וכולי, ולעבור משם, להסתכל, אוקיי, אבל זה לטובת הילדים, ובוא נסתכל בחיוך קדימה.
זה לא מספיק חזק.
בדיוק, זה מאוד קשה לעשות את המעבר הזה של, אוקיי, אני מאוד מאוד כועס, אבל רגע, יש לי אחריות הורית כלפי הילדים שלי לסיים את האירוע הזה, כשאני במערכת יחסים עם האישה הזאת, וצריך לעזור להם. ושם, לפי דעתי, כשאתה שואל למה דווקא בהתחלה, הפגישה הראשונה שלי בחדר גישור היא על זה. אנחנו עכשיו בשינוי תפיסתי, אתם מאוד מאוד כועסים, אבל את הכעס שלכם צריך לפתור בדרך אחרת. פה יש אירוע אחר, אירוע של איך אתם בונים משפחה חדשה לילדים שלכם, שלא הם נפגעים ממנה בצורה המינימלית, וזה תמיד מה שהכי חשוב להורים.
נכון. גם אם אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנשים הכי רגועים, סבלניים, אינטליגנטים, נאורים, מגיעים לאירוע הזה של הסכסוך המשפטי, פתאום שיקול הדעת שלהם פשוט הופך להיות לבלתי ניתן ל...
רציונלי אם הם לא.
ממש ככה. כן. ואז אתה אומר, למה? איך זה יכול להיות? וכן, יש פה איזשהו... משהו קורה בראש. כן? הראש פתאום הופך להיות לא עובד טוב. ואם אתה ישר מתחיל בגישור הזה באמת, שהוא ככה...
על ההתחלה, זה מוקדם מדי אולי.
אז בדיוק, צריך כן לתת.
הם צריכים כן להגיע לבית המשפט, לפרוק, כמו שאת אומרת, ואחרי שפרקו וגם ראו שהקשת בענן לא בדיוק זורחת שם,
אני מקווה שנצליח לעשות.
אז הם הבינו.
אני מקווה שנצליח לעשות גם שם דרך אחרת, ושלא יצטרכו להיחוות קודם, אבל
אנחנו
צועדים בדרך עדיין.
מה נראה, זמן טס שנהנים, ואופ, נגמר לנו הזמן.
תודה, מירה. היה ממש...
יש לנו עוד הרבה מה להגיד.
נכון, אז אולי נקרא לך שוב.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
חזרנו, ועכשיו נמצא איתנו עורך דין ורואה חשבון דניאל פסרמן. מראש מחלקת מיסים וראש מחלקת לקוחות פרטיים במשרד עורכי הדין גורניצקי. שלום דניאל, מה שלומך?
אהלן, אהלן, מנשה, כיף להיות פה, שלום תמר.
אהלן דניאל, כיף להריח אותך.
נכון. ודניאל, אני מבין שאתה ככה מתחבר למה שדיברנו על סכסוכים במשפחה וכל הדברים האלה. בוא תספר לנו הניסיון שלך כעורך דין מהצד השני של המתרס. איך אתה רואה את זה?
לגמרי, אנחנו באים למעשה לפני, זאת אומרת, היה מרתק לשמוע את הפרספקטיבה של בית משפט. אנחנו עוסקים הרבה בתכנון של העבר הבינדורית.
כדי לא להגיע לבית משפט.
כדי לא להגיע לבית משפט, וזה מרתק. ובסוף, דיברתי מאוד על ההשלכות שלמעשה זה לא ניתק. מכאן ואילך יש את הקשר הזה שנמשך. אני אומר, אבל בוא נמצא רגע בעבר על מה זה יושב. ויש כל כך הרבה סיפורים מטורפים בהקשרים האלה. יש לי סיפור, שני אחים מדהימים, עשו המון כסף. אתה לא מבין בכלל מה הם רבים, והורגים אחד את השני בשנים, והמשפחות לא מדברות, והילדים לא מדברים וכו'. ובסוף, שאתה מגרד ויושב איתם על שעות ושעות, אתה אומר, אבא, היו שני מינויים למכבי תל אביב ביד אליהו, כל יום חמישי, בימים שמכבי תל אביב עוד הייתה מכבי תל אביב, והיום זה כבר לצערנו זה משהו אחר, והיו לוקחים את הבכור. השני היה טיפה 3 שנים קטן יותר, לא היו לוקחים אותו למשחקים של מכבי. משם התחיל, ההיסטוריה שם התחילה.
שם הזרע.
וזה לא כסף ולא כלום, הם שניהם מלאים בכסף ולא קשור.
ככל שיש יותר כסף, מאוד רוצים להרוג אחד השני. עכשיו, אני חושב שבית משפט לא יכול להכיל את זה.
בגלל זה אנחנו אומרים, זה תחושות קיפוח היסטוריות. זה דברים שהולכים אחורה אחורה.
זה באמת בכל תיק עזבונות, אתה בעצם, כשאתה שומע הוכחות, אתה מצפה לשמוע אם הצוואה תקפה או לא, אבל לא, אתה פתאום חוזר לילדות של הילדים, אותם ילדים, את מי האמא אהבה יותר, את מי אבא שנא פחות.
ונסגור מעגל שלכם. כן, זה, אני לא אחשוף ברדיו סיפורים, אבל כן, בגישורים בין אחים, עולים דברים עתיקים, ישנים, משחר ילדותם, שזוכרים את זה הרבה בעשרות שנים אחר כך, ושוב אנחנו נסגור את המעגל בזה שהדרך לפתרון מחלוקות, או הדרך לחלוקת עזבונות, זה בגישור
חלוטין.
באיזשהו הסדר שעושים אותו מבעוד מועד.
או תכנון לעתיד, כמו שדיברנו.
כן, או באיזשהו הסדר מבעוד מועד.
שזה גם עוד פעם.
וזה טיפ למאזינים, שבאמת,
הפן הכספי והצד הרגשי כאן, והמשפחתי והאנושי, הם שלובים בצורה שאי אפשר להפריד אותם, כי כמו שאמרת, שני אחים, הם לא כסף.
זה לא כסף, משהו, גם חופש הסוציאלי, הם הרבה חוכמה. כי אם ההורים, נגיד אם אנחנו מדברים על עזבונות, תכנון העבר הבינדורית, אם ההורים בעודם בחיים יודעים לעשות את זה בצורה נכונה, לשבת עם המשפחה, להכין בדיוק. אותם, לדעת לגעת בנקודות הנכונות, דוגמה, כל כך בדוגמאות, אבל דוגמה יש לנו עכשיו, משפחה, כמה אחים, ואח אחד אולי טיפה יותר חלש, לצורך העניין, אז רוצים לדאוג לו, הרגישות, ועכשיו נגיד אם ההורים יחליטו ששני אחים אחרים ידאגו לו, מה יהיה ביום שאחרי? פתאום הוא עכשיו, הוא צריך לבקש מהאחים הגדולים שנגיד, אנחנו עושים הרבה נאמנויות, אנחנו עושים. אז עכשיו הילדים, האחים יהיו נאמנים בנאמנות של הילד השלישי, לצורך העניין. תחשבו איזה רגישות עולם בהקשר הזה שפתאום עכשיו, או ילד, ילדה, השלישי בתור הצעיר, פתאום לא סומכים עליו. הוא עכשיו צריך לבקש מהאחים הגדולים שלו.
מאוד בעייתים.
אז נגיד את ההסדר הזה הם עשו בשילוב עם האחים או לא בשילוב עם האחים?
אז קודם כל יושבים מבעוד מועד וחושבים איך לעשות את זה. מה שאנחנו אמרנו, נעשה אחיד. נעשה לכל אחד מהילדים הסדר שצורך לנו הוא לא עצמאי בשטח. כשאנחנו בקריצה יודעים שהשניים הגדולים לא באמת צריכים את זה, וצריך יותר לדאוג לשלישי. אבל ככה ברגישות הזאת, אתה מונע, בחוב זה שבר בין האחים. ברגע ש...
כן, והאורים, אם יש דבר שהם לא רוצים לעשות, זה שבעצם ההון שהם מעבירים הלאה, שהם רצו לתת איזושהי קפיצה לעזור לילדים, בסוף תייצר ביניהם מריבה.
נגיד, רצינו לחלק,
וישרף על מלחמות ביניהם.
רצינו לחלק נכסים בין הילדים לא בצורה אחידה. כי אחד קיבל יותר ובזבז וכו' וכו'. עכשיו, שאלה איך אתה עושה זה בסום שכל. אמרנו לצורך העניין, לא נעשה עכשיו אחוזים. נגיד, כל אחד מאחים, יש 4 אחים, לא רוצים 25% שווה בשווה, אלא רוצים לתת לאחד 40%. זה שוד בשבר, למה הוא קיבל 40%?
לחלוטין.
אמרנו, בוא נראה כמה ילדים, כמה נכדים כל אחד הביא למשפחה. ואז נתנו ניקוד לכל נכד. יצא שהוא עם 40%, יש לו יותר ילדים.
מסתדר לכם טוב.
אנחנו מסתדרים לפי
נכדים.
עוד פעם, צריך למצוא את הפתרונות החכמים הנבונים, כי
הרגישות. אבל תגיד, זה נכון, אני שמה לב בגישורים המשפחתיים, שבעצם לפעמים הקושי מתחיל בהתנאה של ההורים להסכים לנהל את השיח הזה.
יפה.
הם לא רוצים לדבר.
זה נקודה שאני רציתי לדבר עליה, כי הרבה פעמים באמת אנשים רוצים להימנע מזה. צוואות, הרבה פעמים זה my will, כן, זה הרצון האחרון שלי, אז אנשים מעדיפים הרבה פעמים לעשות את זה ככה...
אחרי המבול.
בדיוק, אחרי המבול. אני לא אהיה פה כדי לראות את כל המריבות האלה. עכשיו, אני באופן אישי, מי שראתה את כל המריבות האלה, באמת ממליצה לכל מי ש...
מראש,
לדוגל. רוצה לחסוך את המריבות בין הילדים שלו, לעשות את זה ביחד איתם באמת, כי כמו שאתה אומר באמת, לפעמים לא תמיד הכל שווה, וגם כשהכל שווה יש גם מה להגיד, כי זה תלוי אם זה כסף או אם נכס או אם זהב או אם יהלומים או אני לא יודעת מה.
וכשאתה מדובר בעסקים משפחתיים זה יותר מורכב, כי יש כאלה יותר דומיננטיים ומעורבים בעסק המשפחתי וכאלה שלא וכולי, זה...
עולם ומלואו
של עולם ומלואו.
אין ספור אפשרויות.
אנחנו תמיד אומרים, זה סגולה, כשמדברים על נושאים האלה, סגולה על איכות חיים, צריך לדבר על הדברים האלה, לא יותר משהו חיים. דרך אגב, היום יש הרבה מתעשרים צעירים דווקא, מעולם ההייטק. ושם אנחנו רואים דווקא נטייה של כן להזיר את הדברים, והחבר'ה האלה מאוד מאוד מתוחכמים, מאוד מאוד מכירים ובקיאים, והם חוששים, עוד פעם יש להם הרבה מאוד כסף, הם עושים בגיל מאוד צעיר, ופה עוד פעם, אתה יודע, ילדים מאוד קטינים, שזה שאלה עכשיו, מה, איך אתה רוצה לגדל את הילדים, פתאום אתה רוצה שילד בעודו פתאום בגיל צעיר, בגיל 18, בגיל 21, יקבל את בו, יפול עליו עכשיו הרימה של כסף וצורך העניין, איך זה משנה את החיים?
בונים נאמנויות?
בונים נאמנויות, זה הפתרון שאנחנו עושים.
כמו בארצות הברית דרך אגב, שם יש מסורת ארוכת שנים, יש לנו דורות, ופה רק לאחרונה,
גם בארץ בשנים האחרונות,
התחלנו בדיוק, התחלנו עם זה, כי לפני דור או שניים זה לא היה כל כך רלוונטי.
לא היה רלוונטי, אבל היום זה מאוד רלוונטי.
ועכשיו פתאום אנחנו רואים אנשים עם הון, והם שואלים את עצמם איך אנחנו מחלקים את ההון, ואחת הדרכים הכי אפקטיביות זה נאמנויות.
גם אנחנו עושים המון נאמנויות, וגם פה עוד פעם יש פה שאלות, כל דבר, יש אנשים שרוצים לשלוט בעודם בחיים, עד הקבר, עד ה-120, ולאחר מכן.
וגם אחרי.
וגם אחרי.
זה נכון גם לנאמנות.
לגמרי.
זה נכון גם בעסקים משפחתיים, בעברות בינדוריות, אנחנו רואים את המייסדים שרוצים את השליטה עד... הסוף, ואנחנו רואים את אלה שמשחררים, וגם השאלה מתי זה מוקדם מדי לשחרר, כי אנחנו רואים גם סיפורים כאלה, שמשחרר מוקדם מדי. דני, אנחנו ממשיכים, בכלל תכננו עולם שלם.
אנחנו מדברים על הכל. נצטרך לבוא עוד הפעם, כמו שמנשה, מר אין ברירה, אבל בכיף, אנחנו נהנים, מעניין. דרך אגב, כשאנחנו משווים את מערכת המס, אני חושב שגם פה הגענו למסקנה, שמערכת המשפט בהסדרה המשפחתית היא בעייתית, כי היא לא יודעת להכיל את כל הדברים האלה, עכשיו את הרגישויות האלה, אתה מגיע למשפט, כן, לא וכולי, והסכסוך הרבה יותר מורכב. גם מערכת המס להבדיל, בסדר, כיוונים אחרים, היא מאוד לא מתאימה.
מאוד נוקשה.
היא אחרת, תחשבו על זה שאנחנו מנהלים בסופו של יום מסע ומתן, או הסדרה מול גובה, מול רשות מיסים. אתה עושה מסע ומתן, אבל מול מישהו שזה לא באמת מסע ומתן מאוזן. פה, איך אני משכנע עכשיו את רשות המיסים? אני גם אין מגשר, אני במסע מגשר בין הלקוח שלי לבין המדינה. אני אופיסר אוף דה קורדק צורך העניין, אבל עכשיו עוד פעם אני צריך למצוא את אבן, איפשהו את הממוצע, את שביל הזהב בין הגורמים.
זה אגב מלמד שזה באמת מסע ומתן לא בין שני צדדים שווים, בגלל שאם היית מייצג לקוח מול מישהו שהוא, כן, אז אין סיכוי שהיית קורא לעצמך מגשר. היית אומר, אני עורך דין, אני מייצג את הלקוח, אבל אתה בא פה, מבין את הסיטואציה ואת הרגישות שצריך לפעול מול בסוף מקבל החלטות שאתה...
לגמרי, אני אומר, תראו, אנחנו עושים הרבה בתי משפט, עושים מיטיגציה של מיסים, ששם הולכים all the way, אבל בסוף אני חושב שלשני הצדדים, גם למדינה, רוצה בסוף לגבות מיסים, ולא לחכות 10 שנים עד שיהיה פסק דין, וגם אני שומעים, אם אפשר בסופו של יום לייתר את תהליך המשפטי, ולהגיע לפשרות הגיוניות, אז זה נכון, אבל צריך לנהל תהליך הזה, ואתה מנהל אותו לא בצורה, עוד פעם, זה צריך בסופו של יום ההליך, לא ניכנס פה לכל הפרטים הטכניים, זה הליך יחסית מורכב, וגם פה דיברנו על זה קצת לפני, בהכנה, היום, במערכת המשפטית, המערכת המיסויית, לצורך העניין, יש הליכים אדמיניסטרטיביים בתוך רשות המיסים. אתה מגיע לשלבים מול רשות המיסים, בסוף מישהו מכריע. אין הליכי גישור, למשל, בעולם המס. יש לנו עכשיו מקרה ראשון, תקדימי, שהמדינה הסכימה ללכת לאיזה גישור, משהו מאוד מאוד חריג, אצל שופט עליון בדימוס, אבל משהו מאוד מאוד חריג, זה לא קורה. ויש כן במערכת המיסוי הבינלאומי, יש הליכים של הסכמה הדדית בין מדינות, שזה סוג של גישור למעשה, בין המדינות. לוקחים מקרה פרטני של נישום, ועכשיו שתי המדינות, שתי רשויות המס ביניהן, יכולות להידיין לגבי תוצאות המס של אותו נישום. אז זה גם סוג של הליך שונה.
אלטרנטיבי.
וגם סיפרת לי קודם בשיחות שלנו על איזשהו שלב ביניים שקיים בארצות הברית, למשל.
נכון, זה גם מאוד מעניין. בארץ יש שני שלבים להליך השומה. יש שלב ראשון, אתה מגיש למעשה שומה עצמית, ואז מתדיין מול רשות המסים, מוצאים לך שומה. אתה יכול לערער על השומה, להגיש השגה, זה נקרא. מי דן בהשגה? למעשה מפקח אחר באותו פקיד שומה. יושב בדלת ליד, באותו מסדרון, והוא אמור עכשיו להכריע במה שהחבר שלו הוציא לפני כמה ימים, מה הסיכוי שאתה תצליח לשכנע בשלב ב' את אותו מפקח. יש קושי עם הדבר הזה. בארצות הברית למעשה זה שונה לגמרי. בארצות הברית אחרי שעברת את השלב הראשון, יש אינסטנציה, היא גם בתוך מערך המס האמריקאי, אבל אינסטנציה אובייקטיבית לגמרי.
עצמאית
ובלי תלויה. ואז היא מכריעה לכאן או לכאן, ויכולה גם להתפשר. בארץ אנחנו רואים עכשיו איזה ניצן של הדבר הזה, ממש התחלה של דבר כזה. יצא חוזר שמס הכנסה בדיוק עכשיו בראשית בראשית נובמבר, שבמקרים מסוימים לחברות רב-לאומיות, המולטינשנלס הגדולים, הליכים מסוימים יסחו את אישור הגורמים המקצועיים עד רמת ראש רשות המיסים בדברים מסוימים. הם הבינו מה שהקושי הוא שבסוף השיום יכול להיות שמפקח מקומי בפקיד שומה מסוים, אנחנו קוראים לזה זורק אבן עכשיו, הוא החליט להוציא איזה שומה. עכשיו השומה הזאת, הם לא מבינים שהם מדברים על חברות...
שזה השלכות, השלכות אפילו גיאופוליטיות.
גיאופוליטיות.
עכשיו אני רוצה להשקיע 5 מיליארד, אז אני אגיד מה זה הפקיד שומה הזה, עכשיו הוציא לי פה משהו, אז אני לא רוצה להתעסק איתם.
כשהוא זורק את האבן, האדוות מגיעות לסיליקון ולי. כי למחרת שאתה עכשיו פוגש את החבר'ה מכל המולטינשנלס הגדולים, אתה נוסע ואנחנו עושים את הפגישות האלה ואת השיחות האלה, הם יודעים מה קורה עכשיו בפקיד שומה כך וכך, ומה העמדה של רשות המיסים ישראל. עכשיו המפקח הוא...
כן, שיקולי מס הם שיקולים שתמיד עמדו ביסוד החלטות מסחריות.
לגמרי, אני אומר, מפקח המס הוא בסוף השם רוצה לגבות מס. הוא לא מבין את ההשלכות המשקיות, הרב, יש פה הרבה...
ראש רשות המיסים יכול להבין.
זווית, זווית צרה שהיא צריכה להיות הרבה יותר רחבה.
לגמרי, אז אני חושב שכן רשות המיסים, בתצורה הנוכחית שלה הבינה את זה, ולכן אמרה, החלטות מסוימות צריכות לעלות לרמה מקצועית, רמה רחבה, שירו...
שכן רואה את התמונת המקום.
לגמרי, לגמרי.
יפה. ומה עוד אתה יכול לספר לנו על שומות או סיפורים שיש לך מעולם המס? כמה שמס יכול להיות מעניין, אני לא בטוח, אבל בוא תספר לנו.
תשמע, איכשהו כשאתה מדבר עם דני, זה באמת נהיה מעניין.
זה
עכשיו תחום אפור, אבל...
תשמע עוד פעם, בעיניי זה מאוד מעניין.
יש אנשים ששומעים מיסים פתאום.
נגיד תהליך של פרי-רולינג.
כן, יש הרבה תהליכים
אצלך. זה
גם הליך אלטרנטיבי למעשה.
כן, הליך אלטרנטיבי.
שאתה רוצה ודאות, עוד פעם, היום לנהל הליכים משפטיים לוקח המון שנים. אנחנו מגיעים לפסקי דין בבתי משפט למיסים, בתי משפט מחוזיים, עשור אחרי העסקה. הרי האנשים שהיו רלוונטיים בחברה כבר לא רלוונטיים, עברו כך הרבה זמן, משאבים והתעצומות וכל זה לא עושה שכל. אתה יכול ללכת להליך של פרי-רולינג, הליך של אישור מקדמי, לצורך העניין החלטות מיסוי, שאתה יכול מראש, אפילו לפני קרות העסקה, ללכת לפנות לרשות המיסים ולהגיע להסדרה מראש שמה היו תוצאות המס של הפעולה שאתה הולך לבצע.
וההליך הזה אתה גם רואה את עצמך כמגשר לפעמים?
זה מה, עוד פעם, עכשיו פה, אבל עוד פעם, זה יותר מורכב, למה? כי הרבה פעמים אנחנו עושים הליכים מקדמיים כאלה, עוד פעם, בין רשויות. תחשוב, חוות מולטינשנלס הזו עולמית. יש לה, קנתה חברה ישראלית. חברה ישראלית יש קניין רוחני. היא רוצה להוציא את הקניין הרוחני הזה מישראל
לארצות הברית.
פונה המולטינשנלס, החברה הרב-לאומית הזאת, לרשות המיסים בארצות הברית, שפונה לרשות המיסים בישראל, ואנחנו עכשיו, we coordinate את כל הדבר הזה, כדי בסוף השם ששתי רשויות תגענה להסכמה מה יהיה
שיעור המס, מי יקבל וכמה.
מי יקבל, מה יהיה המחיר, מה יהיה השווי של ה...
זה מעניין, זה תהליך מאוד ייחודי למחלקת המיסים, מכיוון שבכל שאר המחלקות יגידו לך, אתה אל תשאל, אתה קודם, אתה נמנע מלשאול, נמנע מלהציף את הבעיה, וברשות, ואצלכם זה ממש...
אנחנו יוזמים את זה.
מביאים את זה, כן, יוזמים, הליך של פרי-רולינג, זה...
מעניין לך, דניאל.
זה לגמרי.
טוב, תשמע, גם אצלך זמנתך שנהנים, אפילו במיסים.
אתה יודע מה גיליתי? שכשאתה ברדיו, מבינים מה אתה מדבר, אתה לא חייב לך גם למלמל תמיד. זה רצוני.
אני מתאים את עצמי לקהל.
יפה, יפה.
היה כיף לארח אותך, ואנחנו נצטרך להשתיך את שאר הרשימה ששמרנו.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
וחזרנו לאורחת האחרונה שלנו, כיף לנו לארח אותך, לעורכת דין רונה זינמן, מגשרת ויועצת זוגית ומשפחתית.
שלום, ערב טוב.
אהלן רונה. אז הרבה פעמים אנחנו מדברות, אני ואת, על כל מיני סוגיות מתוך חדר הגישור ומחליפות חוויות, ורציתי לטובת המאזינים אולי סוגיה ש... אנחנו יודעות שגם עולה הרבה, והיא גם משמעותית להרבה זוגות, שבואי נרגע ניתן הצצה של איך את עושה את הקסם הזה של, או איזה אלטרנטיבות יש להם. ספרי לנו קצת על הסוגיה של בחירת מקום מגורים, מה שנקרא מרכז חיים.
קודם כל זה החלטה על מקום מגורים. כשנכנס זוג לחדר הגישור, אחת השאלות הראשונות שעולות לדיון, זה איפה אנחנו, כאילו עכשיו אנחנו מפרידים לשני בתים, איפה כל אחד יגור, מה יהיה המרחק בין הבתים, איך הילדים יסתדרו עם המעברים בין הבתים, והשאלה הזאת היא קריטית להמשך התהליך, כי יכולות להיגזר ממנה כל מיני השלכות על היבטים כלכליים, מזונות, זמני שהייה, זאת אומרת, קודם כל זמני שהייה, האם יעברו לילה פה, לילה פה, מה יהיה התדירות של המעברים, האם יהיו רצפים, ומה תהיה חלוקת זמני השהייה בין ההורים, האם זה יהיה חלוקה שוויונית, או אולי פחות, זה נגזר ישירות מהמרחק בין הבתים של ההורים, כי בסוף הילדים צריכים להגיע למסגרות החינוך, ומסגרות החינוך יש להם מקום קבוע.
הקטע שזאת באמת סוגיה ש... ליבי יוצא לסיטואציה הזאת, כי לצורך העניין יש זוג נגיד, שהתחתנו והחליטו להיפרד שהילדים יחסית צעירים, שזה שלב שעוד אפשר להעביר את הילדים, הם עוד לא, אף אחד, הם לא בגיל בר מצווה. סתם, דוגמה, אני חושבת, המגדר הוא לשם דוגמה בלבד, אבל נגיד היא רוצה, אם אנחנו נפרדים, אז היא רוצה לחזור לגור ליד ההורים שלה בקיבוץ, והעבודה שלו במרכז תל אביב, ונוח לו שהם כבר בשבע שנים גרים באותה דירה, זה פיצוץ, כלומר, איך את עושה את זה, שזה, איך בוחרים?
אני יכולה רק משהו להגיד, אני רוצה ככה לעשות דרמטיזציה, כלומר, איך זה מגיע לבית משפט, ואת אולי תתני את הפתרון באמת. הרי אצלנו בבית משפט זה מגיע בתור צו מניעה. אחד הצדדים מגיש צו מניעה שמונע ממנה וממנו לעבור מקום
גורי. לעבור לקיבוץ נגיד.
והצו הזה, והדיון הזה תמיד חייב להיות דחוף מאוד לפני כולם, כי זה תמיד דקה לפני שעוברי מתחיל בית ספר, ואז הם באים לבית משפט, ובית משפט אמור... זה תיק שהוא לא מכיר, זה תיק שהוא לא יודע, באים עם הצו הזה, ובדרך כלל אנחנו, מה ששופט עושה זה מבקש תזכיר, שמגיע אחרי הרבה חודשים, אז זה לא רלוונטי. יש היום את האפוטרופוס לדין, שגם נותן לך איזושהי הצצה באמת יחסית מוקדם, כן? אבל באמת, אולי פתרון זה לשלוח לגישור על העניין הזה.
מעבר לעובדה שאנחנו...
תצברי לנו, רונה, איך...
כשזה מגיע לבית משפט, אז כאילו אנחנו צריכים לקחת בחשבון שנכנסת רווחה לתוך הסיפור הזה, באים לבדוק את הבתים, וזה לא... זאת אומרת, בהגדרה זה לא מקום שאנחנו רוצים ללכת אליו כשאנחנו מדברים על פרידה. ועוד דבר, שבית המשפט לפעמים מחליט על מרחק של 20 קילומטר משני הבתים, שלכאורה זה נהוג אולי, אבל זה לא בהכרח טוב. 20 קילומטר זה הבדלים של ערים, זה לפעמים לבלות שעה בכבישים בבוקר.
ברור, עם ילד בן שנה מאחורה בכיסא.
כן, ואם דיברתם קודם על הכלים המצומצמים שיש לבית המשפט, אז אלה הכלים שיש לבית המשפט. זאת אומרת, בית המשפט פחות מגביל ל-5 קילומטר, ל-10 קילומטר.
ואיך זה יכול להיראות אם זה אצלך? אם זה בחדר הגישור, איך זה יכול להיראות?
בחדר הגישור, כמו שאמרתם קודם, זה אפשר להגיע לפתרונות מאוד יצירתיים. קודם כל להחליט על מעבר מגורים, זאת אומרת על רדיוס שהוא בהדרגה, בהדרגה לפי גיל הילדים. עד שהילדים מסיימים בית ספר יסודי, ההורים יגורו במרחק של איקס, נגיד חצי קילומטר או קילומטר ממוסדות החינוך. אנחנו בודקים את המרחק ממוסדות החינוך ולא מהבתים של ההורים, זאת אומרת פחות שמים דגש על המרחק בין הבתים, יותר למוסדות החינוך. כי הילדים צריכים להגיע כל בוקר לבית ספר. אז אנחנו יכולים להחליט עד סוף יסודי, הרדיוס הוא כזה, אחר כך הרדיוס הוא כזה, אחר כך יש עוד כל מיני אלמנטים שאפשר להכניס. כמה דקות ילד יכול לבלות בדרכו לבית ספר בדרכים. יש הורים שיחליטו שיש... 20 דקות זה סביר בעיניהם, יש כאלה שגם יגידו גם שעה זה בסדר, העיקר שהם לקחו את השליטה על זה כמו שאמרתם קודם, והם יגיעו לזמנים האלה מתוך הסכמה ביניהם.
אפשר להחליט... זאת אומרת, את מורידה את האופציה של הקיבוץ.
אז רגע,
בדיוק, אבל למה?
כמו שתמה אמרה.
אבל בדוגמה הזאת, למה שהיא תוותר? למה שהיא תוותר על הגור...
למה שהוא יוותר?
אותו דבר, נכון?
זו החלטה מאוד קשה, באמת.
קודם כל,
גם לעבוד, אני אוותר לא.
משפט יכול להחליט בכלל.
אני אוותר לא אחרי שהוא בחר להיפרד ממנו?
כן. אני רוצה, תרשי לי, לחלוק עלייך על האמירה שכשהילדים צעירים...
את רסה מכוונת, את לא באמת חולקת
עליי. כשהילדים צעירים, אז עוד אפשר להעביר אותם. צריך גם לקחת בחשבון שיש ילדים רגישים, ששינוי כזה בחיים, בטח אם אנחנו עוברים מעיר לכפר, יכול לעשות להם איזושהי... סריטה, או ככה לכל החיים, פתאום להתחיל במקום חדש, שלא נדבר בכלל על מעברים של לגור בחול, או לחזור מחול לארץ, שזה נושא בפני עצמו.
זה תוכנית
אבל,
שלמה.
אבל כן, זהו.
על הגירה וחטיפת הג.
אבל אבל אף אחד לא אמר שכשהילדים צעירים, זאת אומרת, אין לזה גיל, עד גיל 12, לא נורא אם הם יעברו. זה ממש לא ככה, וגם בית המשפט לא מתייחס לזה ככה. ילדים צעירים יוצרים חברויות, חוגים, מתרגלים למרכז חיים, לפעמים גרים קרוב לאחד הצדדים או לשניהם של המשפחה המורחבת. למה שהיא תוותר? תראי, זוג מגיע לגישור, ושוב, גישור זה הליך וולונטרי, אני לא מכריחה אף אחד להישאר בגישור, אבל אני אומרת להם, יש לכם, קחו את ההזדמנות הזאת, שאתם בחדר הגישור, יש לכם הזדמנות להחליט על החיים שלכם. עכשיו, למה שהיא תוותר? אני לא אומרת לה לוותר, אני אומרת לה, קחי בחשבון את ההשלכות. את תחליטי עד כמה רחוק את רוצה ללכת עם המלחמה הזאת של לגור בכפר, מה זה שווה לך? כי אנחנו כולנו יודעים שההליך משפטי זה גם יותר יקר, גם יותר זמן, גם עוגמת נפש, וגם ממש לא בטוח שאתה תצא עם התוצאות שאתה מייחל להם. אתה יודע איך אתה נכנס לבית משפט, אתה ממש לא יודע איך אתה יוצא.
ואחר כך גם יש ערכאת ערעור.
בית משפט ממעט לאשר מעבר של נכון. הורים, אלא אם זה בנסיבות ממש מיוחדות. עכשיו קראתי פסק דין על אימא חולת סרטן שרצתה לעבור עם הילדים שלה 250 קילומטר ממרכז החיים שלהם, כדי להיות קרובה להורים שלה. בית משפט לא יישאר. בית משפט שם דגש מאוד גדול על המעורבות של שני ההורים בחיים של הילדים, על החשיבות של זה, על החשיבות של לאפשר גם לאבא, גם לאמא, לקחת חלק משמעותי בחיים, גם אם הזמן השהות שלו, גם זמן השהייה הם לא שוויוניים.
נכון.
זאת אומרת, גם אם יש לנו, מה שנקרא, 6-8 או פחות מזה אפילו, אבל בית משפט מאוד שומר על המעורבות של שני ההורים בחיים שלהם, וככה גם אני, זאת אומרת, אני גם לא רוצה לדבר על בית משפט, אני מדברת על גישור. בגישור אנחנו יכולים להגיע לכל כך הרבה דרכים יצירתיות, אפילו ברמת התחבורה הציבורית, שההורים מחליטים שכל עוד הילד צריך לנסוע בקו אחד, ולא להחליף שני אוטובוסים מבית הורי אחד לבית הורי אחר, אז הם מאשרים את זה. מעבר לזה שיש כל מיני... ההורים צריכים לקחת בחשבון כל מיני שיקולים של הילד הולך לבית ספר, שוכח משהו, עד כמה ההורה האחר יכול להקפיץ לו את זה, זאת אומרת, זה המרחק בין ההורים.
זה ממש הבחינה ספציפית למשפחה פרקטית. הזאת, הטיילור מייד שאמרת,
ממש.
זה כל משפחה ומה שמתאים לך.
לגמרי. ואני פונה להורים, בין אם זה בשיחות משותפות וגם שיחות אישיות, ואני מבררת איתם באמת עד כמה רחוק הם רוצים להגיע עם ה... מלחמה הזאת, זאת אומרת, אני לא רוצה שהם, אני רוצה שהם יקחו את השליטה ויגיעו להחלטות ולהסכמות, שיתאימו להם, שיבנו את החבילה שלהם.
אולי דרך החיבור הזה, שאת עושה עם הילדים והמרחק וחצי קילומטר או קילומטר, או איך להגיע לבית הספר, אולי דווקא דרך זה, את מייצרת את החיבור הגדול יותר, להגיע להסכמה יותר רחבה של בני הזוג.
אני נותנת להם את האחריות שלה, שימו לב שיש לכם שותפות, זאת אומרת שאתם צריכים להיות שותפים בדבר הזה. ומעבר להכל, בהסכמים שלי, ואני ממליצה לכולם להכניס את זה גם להסכם שלהם, כי הרי אנחנו לא יודעים מה צופן פני עתיד, אנחנו מאחלים לכולם למצוא זוגיות, ואנחנו לא יודעים אם נרצה לעבור, לא נרצה לעבור, לעשות סעיף של איך אנחנו פותרים מחלוקות, של פתרון מחלוקות, בכל נושא שלא יהיה.
בגישור.
כן. לא, אבל לאו דווקא בגישור, כי אנחנו ממש יכולים לבנות להם, להתחיל בשיחה, לעבור לייעוץ של מומחים, ובסוף להגיע לגישור לפני ערכאות משפטיות.
רונה, אני רוצה רק במילה לפני שאת מסיימת, עכשיו התחלת איזה מיזם חדש, נכון, שקשור לחניכה של מגשרים צעירים? אז תן לנו בכמה שניות שיש לנו על זה.
כן, הרבה מגשרים צעירים פונים אליי ואומרים לי שהם למדו גישור, אבל אין להם את הביטחון להיכנס לחדר הגישור. אני הקמתי מיזם שנקרא איך ממשיכים מכאן. אני מזמינה מגשרים צעירים, אבל לא רק, למפגשי זום פעם בשבוע. אני מעלה דילמות, או ששולחים לי או שאני מעלה מעצמי. אנחנו עושים פשוט סיור מוחות של כולם ומנסים להגיע לפתרון ולהדריך את המגשרים הצעירים, לתת להם יותר ביטחון להיכנס לחדר הגישור ולבוא עם פתרונות יצירתיים, כמו שאמרנו.
חשוב כל כך, כל מגשר מתחיל צריך חניכה.
אני רוצה רק לסכם ולהגיד שבסופו של דבר גישור זה גם איזשהו שריר שאתה מתאמן עליו.
לגמרי.
וברגע שאתה מבין שאתה יכול להגיע להסכמה במשהו אחד, אתה מוצא גם את הדרך לדבר הבא ולדבר הבא.
מנה שאנחנו צריכים...
טוב, אנחנו חייבים לסיים.
איזה תוכנית כיפית הייתה.
פסיכית לגמרי, ממש מהממת. אז היה לנו גם את המשהו קטן
בתור... חסרה לנו, רק שעה חסרה לנו.
ולזרוע אור ולזרוע ירוק. וגם עם שופטת בדימוס סמירה רומפלי לגבי כל הנושא של פתרונות משפטיים בענייני משפחה, ודרך עורך דין רואה חשבון דניאל פסרמן לתחום של מעבורות דוריות,
ניסוי
וכן הלאה, ובסוף עם עורך הדין רונה זיגמן, כמה חשוב לחבר את הילדים ושהם יהיו למעשה המרכז בכל הסדר גישור. המון המון תודה לטיפול הטכני, טל אלפקס, תודה רבה, לעורכת והמפיקה המדהימה שלנו, רוני טיקוצקי, תודה רבה, תמר.
תודה, מנשה.
אחלה ערב. תודה לכם. רדיו תל אביב.